אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. יום ראשון, תוכנית ראשונה לשבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו כמובן גם באתר כאן וביישומון של כאן. היום בתוכנית ספשייל גאווה של גם כן תרבות לציון יובל של מצעדים ברחבי העולם. היום בערים הגדולות, ירושלים, תל אביב, באר שבע וחיפה, יציינו את יום הגאווה באירועים שונים, יום שנדחה בגלל מגפת הקורונה. נבחן את הקווים ההיסטוריים ההפוכים בין העולם המערבי, בו הומוסקסואליות הייתה אסורה והפכה מותרת, הייתה מגונה והפכה מעוללת, לעולם האחר, מהעולם הערבי לעולם הסיני, שחווה תנועה הפוכה, מקובלת בעבר ואסורה היום. נקדיש פרק זמן לשיחה על האישה הטרנסית מרשה פי ג'ונסון, שהייתה ממחוללות מאומות סטונוול ב-1969 ושנמצאה מתה בנהר האדסון. דרכה נדבר על מהפכת הגברים והנשים הטרנסים, שאומנם אנו רואים יותר ויותר דימויים שלהם בקולנוע ובטלוויזיה, אבל עדיין הם זוכים ליחס מפלה ומסוכן. נדבר על העולם הערבי בראי התאבדותה של שרה חג'אזי, שהונתה ונאנסה במשך 3 חודשים בכלא המצרי רק בגלל שהניפה דגל גאווה בהופעה של משרו הלילה, ונראה כי לא תמיד היה יחס העולם הערבי מקולקל כל כך. שליטים ומשוררים אפילו ללו את האהבה ההומואית. ונספר גם מדוע בסין מעשה האהבה בין גברים מכונה שרבולים גזורים. סיפור יפה, יישארו איתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו, ייכנסו אל עמוד הפייסבוק של כאן תרבות או אל הטוויטר של גם כן תרבות. אנחנו תמיד שמחים לשמוע את דעתכם על העולה פה בתוכנית. נאמר תודה למי שעושים במלאכה, לעורכת אסתי רימון ימיני, למפיקה תמר בנימין ולתמיר צוברי, האחראי על הביצוע הטכני.
גם כן תרבות.
את בוקר יום ראשון ואת משדר הגאווה המיוחד שלנו נפתח עם המשורר שחר מריו מרדכי, שיקרא עבורנו את שירו "מאז שאינני אני בא אליי ואינני", מתוך ספרו "תפוס מקום לגשם".
מאז שאינני אני בא אליי ואינני, מה נותר לי? שארית הדרך אליך. נפשי נפשי כל רכושי, הגוף גובה בצמה שמע, אני אחד, ואדם אבוד לא יפחד ללכת לאיבוד. כי כבר הרבה זמן אני לא אוהב, והרבה יותר זמן אני אוהב אותך. ואין בטקסי החיזור בטבע מרהיב יותר משלי ושלך. נוסקים לגובה מסחרר ולארץ צוללים, נעולים זה בלפיתה של זה, ואין לך רקיע יפה מזה, להמריא לי שורשי ציפור. עולם קופה בתמהונו, ויהי, יהי אור.
והיא יאיור. תודה למשורר שחר מריו מרדכי שפתח עבורנו את משדר הגאווה המיוחד שלנו, ונודה גם לענת שרון בלייס, אשת כאן תרבות, שהביאה את הדברים. את המשדר הזה כאמור אנחנו מקדישים כולו לתרבות והיסטוריה, להטבקית, אבל נתחיל מהכאן והעכשיו. נבחן איזו שנה הייתה לקהילה. שלום לאנשי אתר החדשות וג', רעות נגר וג'ורג' אבני.
בוקר טוב, גואל.
בוקר טוב.
בוקר טוב לשניכם. כותרת שלכם, כותרת שלך, ראות, איזו שנה הייתה?
בעיניי זאת שנה של פוליטיזציה של הקהילה הגאה. ב-2018, לפני שנתיים, התעוררה המחאה הגדולה ביותר של הקהילה הגאה. הגיעו 80,000 איש לכיכר רבין. הייתה מחאה טרנסית בדרום תל אביב, ולה הגיעו כ-8,000 אנשים. והדבר הזה גרם בעצם לאיזושהי התעוררות גם מצד הקהילה וגם מצד המנגנונים, וההבנה שהקהילה הגאה קיימת במוחה. ואפשר לראות היום כמות סי של הטבקים בכנסת, יש לנו 6 ח"כים, מתוכם 2 שרים ויור מפלגה. מעולם לא הייתה אישה מחוץ לארון בכנסת ישראל, נקווה שגם הפטריארכיה בתוך הקהילה הגאה תישבר בקרוב.
והדוגמה המדויקת ביותר עבורך לאותם דברים שאת אומרת, אותו שיח נראות?
למה אתה מתכוון?
מה, איך אפשר לקחת את זה כדוגמה למה שקרה השנה?
לא הבנתי, אני מצטערת.
כאשר אנחנו בוחנים את המאבק שקרה לפני שנתיים, וכאשר אנחנו רואים את הנראות הגדולה יותר שקרתה בשנה האחרונה, יש דוגמה אחת שמסכמת את הכל?
דוגמה אחת לפוליטיזציה של הקהילה הגאה? אוקיי, אז גם אפשר לראות התעוררות מוניציפלית בערים, יותר ויותר ערים מחזיקות חברי מועצה שהם מחזיקי תיקי גאווה. שנה שעברה ספרנו 54 אירועי גאווה ברחבי הארץ. השנה כמובן בגלל הקורונה, אז הכל קורה יותר בזום ויותר בצמצום, ואני מניחה שהמגמה הייתה עלייה.
כמובן גם ראינו את זה בחוצות, כן? ראינו את השיח על הנראות הלהט"בית ביום המשפחה, למשל, דבר שיצר שיח גדול מאוד גם בקהל הרחב. ג'ורג', הכותרת שלך, איזו שנה זו הייתה?
אני מסתכל קצת יותר פנימה, ואני חושב שהייתה לנו איזושהי שנה של התפכחות. זאת אומרת, ראות הזכירה את השביתה, את המחאה הגדולה שהייתה לפני שנתיים, הייתה מקוונת כולה לכיוון מקבלי ההחלטות, הכנסת, הממשלה, ואני חושב שהשנה, חוץ מהקורונה שאותה כולנו עברנו וגרמה לנו קצת לערער ולעשות חשבון נפש, קרו כמה דברים שגרמו לנו לקהילה לחשוב, להגיע למסקנה שאנחנו יותר צריכים לדאוג לעצמנו, שאם לא אף אחד לא ידאג לנו.
למשל?
אני חושב, אחד זה תוצאות הבחירות והממשלה שהוקמה, זאת אומרת, כמעט כל המפלגות ששמו בראש סדר העדיפויות שלהם את הנושא הלהט"בי, נכנסו לממשלת אחדות שאין בקווים שלה שום נושא להטאבי, ודי ברור לכולנו שזה משהו שיושם בצד כרגע. זה דבר אחד. דבר שני, ששוב זה משהו יותר פנימי שקרה בקהילה, זה מקרה אובדנות שהתרחשו השנה. הקהילה הגיעה, אחוזי אובדנות בקהילה הגיעה הם גבוהים תמיד. השנה היו כמה מקרים שפשוט נגעו לנו בנקודות מאוד מאוד רגישות, ונראה לי שהבנו שחוץ מהמאבק כלפי חוץ שאנחנו עושים כל הזמן, מול מקבלי ההחלטות, אנחנו צריכים גם לתת קצת פוש לפעילות הפנים קהילתית, ולדאוג לחברים והחברות שלנו, זה חלק מהתפקיד שלנו.
ראות, זו נקודה מעניינת שג'ורג' מעלה עכשיו, כי כל הזמן הקהילה הגאה לאורך שנים ניסתה להציג את הטוב, את השמח, את הנעים, את הכמו כולם, ופחות רצתה, נהנתה לחטט בפצעים של הקהילה עצמה, שלנו, מתוך למה לחבס את הלכלוך בחוץ, למה אם נגיד משהו אז יגידו עלינו, ונדמה שהשנה הזאת הוכיחה ש... פשוט אין ברירה אלא לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ.
זה נכון, אני מסכימה לגמרי. אנחנו כבר מצליחות לראות התעוררות גם של תתי קהילות בתוך הקהילה, שמדברות על פגיעות מיניות בתוך הקהילה, על אלימות ובתוך היחסים ודברים כאלה, כי אתה יודע, אנחנו לא יותר טובים מאשר. אנחנו בדיוק כמו כולם, פשוט אנחנו קהילה סגורה. ולפעמים המנגנונים לא ערוכים לטפל בפניות שלנו. זאת אומרת, אם אישה מגיעה למשטרה ואומרת, בת הזוג שלי נעלה אותי מחוץ לבית, אז אומרים לה, אז לכי לישון את זה לחברה אחרת. לא תמיד המנגנונים אפילו ערוכים להכיל אותנו, וגם אנחנו בתוך עצמנו, סוג של מפחדים לחפש את הכביסה המלוכחת בחוץ, כמו שאתה אמרת.
ג'ורג', אחד המקרים הטרגיים, הזכרת מקרים טרגיים שקרו השנה, אחד המקרים הטרגיים שהגיע לכותרות כל העיתונים, זה סיפורו של התביעה של הרקדן איימן ספיה. ראינו אפילו כמובן את תהליך הקבורה שלו, בכפר שלו. אתה חושב שזה ישנה משהו בייצוג הלהט"בי בעולם הערבי, במגזר הערבי?
אני חושב שזה כבר שינה. זאת אומרת, הייתה איזושהי... התעוררות ראות ציינה בקהילה הגאה הערבית בישראל. הייצוג עדיין הוא לא ייצוג משמעותי, לא כמו שאנחנו רואים במגזר הכללי, אבל אני חושב שכן, המקרה הזה בעצם ניסיון לא להסתיר, אבל אולי טיפה לטשטש את הלהט"ביות שלו, למרות שהוא היה לגמרי מחוץ לארון, לא צלח ולא עבר כל כך, והדגש על גם על הזהות שלו וגם על האומנות שלו באמת עלו. ואני חושב שזה לגמרי, אני חושב שגם הקהילה הגאה הערבית עוברת איזשהו תהליך. אנחנו רואים את זה, ואין לי ספק שזה מגמה שתמשיך.
אולי מילה לסיום שלך, ראות, העובדה שעיריית תל אביב מכריזה שהיא תתחיל ברישום זוגות להטאבים אצלה, בעצם תעקוף את המדינה, תעקוף את הממשלה, זו כותרת נוספת לטובת עיריית תל אביב, או שזה שינוי משמעותי בעינייך?
זה שינוי מאוד מאוד משמעותי. סוף סוף באמת אנחנו רואות פה שעיריית תל אביב מייצרת איזשהו מהלך שמאפשר רישום רשמי של זוגות להטאבים, יצירת מאגרים של זוגות להטאבים, והכרה בעצם על ידי מנגנון של הזוגיות הלהטאבית. אני מאמינה שערים נוספות גם מדברות על לעשות מהלכים דומים, ואנחנו נתחיל לראות שינויים מהשטח. כי הזוגות האלה קיימים, זאת אומרת, הילדים שלהם קיימים, זה לא משהו שאם נתעלם ממנו הוא ייעלם. אז פשוט לתת מענה, בסופו של דבר זה פגיעה בילדים, לא להכיר במשפחות האלה.
מילה לסיום שלך, ג'ורג', תקווה שלך לשנת 2021?
התקווה שלי, אז קודם כל באמת כמו מה שדיברנו בהתחלה, שההתעוררות הזאת בעצם תגרום לנו יותר לפעול גם פנימה וגם לעבוד בעצם על הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם בתור קהילה, ואני מקווה שההתעוררות הזאת גם תגיע החוצה, כי אנחנו יודעים שבישראל יש קצת פער בין איך שבעצם מתייחסים, איך שהממשלה מתייחסת לקהילה ואיך שהיא מציגה את זה, את היחס לקהילה כלפי חוץ. ואנחנו רואים בשנה האחרונה סדקים, באמת יש פתאום למשל שר חינוך שמתבטא בעד טיפולי המרה וחושבים שכל עוד זה פנימי זה בסדר, ופתאום יש לנו ראש ממשלה, ראש ממשלת לוקסמבורג, שבעקבות התבטאויות כאלה מבטל את הביקור שלו בישראל. זאת אומרת, הפינק וושינג דוהה, ואנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא באמת נעשה את השינויים, אי אפשר יותר להתחיל להתייחס פנימה בצורה אחת וחוץ בצורה אחרת, חייב באיזשהו להיות קו ישר.
נאחל יום גאווה שמח, ראות נגר, ג'ורג' אבני, תודה לשניכם שהייתם איתנו.
תודה לך.
יש קסמים ויש ימים קשים.
דיבה, דנה אינטרנשיונל, אתם על ספיישל גאווה של גם כן תרבות. כאמור, שמענו את דיבה, השיר שיצר מהפכה בישראל ובעולם, הביא לישראל את הניצחון, ניצחון האירוויזיון השלישי שלה. במהלך המשדר המיוחד הזה, אנחנו ניקח אתכם במסע מוסיקלי להמנוני הגאווה הגדולים. ניתן לכל שיר גם הקשר היסטורי ותרבותי. נעשה זאת עם הדוקטור נדב אפל, חוקר מוסיקה פופולרית ומרצה ללימודי תרבות. הוא נמצא איתנו. שלום לך, דוקטור אפל.
היי גואל, מה נשמע?
מה הופך שיר להמנון גאווה?
שאלה מצוינת, אנחנו ננסה לענות עליה קצת במהלך התוכנית. כשמסתכלים בסופו של דבר על מה שמאפיין הרבה המנוני גאווה, דבר אחד שניתן לראות שחוזר בתקופות שונות, זה גם אופי רגשי שמשלב בין איזשהו ממד מלודרמטי ואופורי לבין איזשהו מידה של מלנכוליה, וגם מילים שנוטות להיות הרבה פעמים דווקא די מרומזות, זאת אומרת, הגאווה היא בדרך כלל מגיעה ככה למי שמבין, חכי בקריצה, שזה איפשהו באמת משחזר איזושהי אולי תודעה של עדיין להיות קצת בארון, ולדעת שמי שצריך להבין יבין, ומי שלא אולי לא. זה כמובן מאוד השתנה, בעיקר בעשורים האחרונים, אבל זה ישן הרבה ממנה הגאווה של המאה ה-20.
זה תמיד מזכיר לי את הסיפור המצחיק עם דיאנה רוס, ששרה I'm coming out, ולא היה לה מושג מה היא שרה בכלל.
נכון, נכון מאוד. חבר'ה, עוד נשמע את השיר בהמשך, אבל כן, זה חלק מהעניין. דיאנה רוס, ה-Village People, הרבה מהשירים של הדיסקו, ברור לנו היום שהם כאילו הומואים בצורה הכי ברורה, זה לא היה כזה ברור בזמן אמת, לפעמים גם לא למבצעים עצמם.
בואו ניתן איזושהי הפרדה בין הומואים, לסביות, טרנסים, היום אנחנו מדברים על קווירים כמובן, אנחנו יכולים להגיד ששוב גם כאן הגברים הם שולטים, לא כזמרים, אלא האהבה ההומואית מופיעה בשירים יותר מאשר האהבה הלסבית?
בהחלט, כלומר, בשירים המצליחים או בשירים שזוכים למעלה, מעמד הימנוני, אלו הרבה פעמים שירים שגם אם הם בדרך כלל לא יבוצעו על ידי גברים הומואים, הם כן משקפים את מה שבעצם היה הטעם הרווח, בעיקר בקרב הומואים לבנים אמריקנים. בתקופה מסוימת, שזה בין היתר באמת גם דווקא הדמות הזו של הדיבה, של האישה הגדולה מהחיים, ששימשה כמעין תחליף, כמעין דמות שביטאה איזושהי אולי פנימיות שאותם הומואים הרגיש שבעצם נמצאת אצלם בפנים, ובא לידי ביטוי אצל דנה, אצל דיאנה רוס, אצל כל הנשים הגדולות מהחיים הללו.
אז באמת השמענו את דיבה של דנה אינטרנשיונל. נזכיר במילה משהו על ההמנונים העבריים. יש דבר כזה המנונים הומואים עבריים?
אז זהו, נראה לי שבעברית, בגלל שבעברית השפה ממוגדרת, ותמיד ברור למה המין של מי שאתה שר את זה אליו, היה הרבה יותר קשה לעשות את המשחק הזה של הדו משמעות, שבא בקריאות יותר באנגלית, כי יו, זה יכול להיות גם את וגם אתה, אז אין לנו בדיוק מסורת כזו כפי שיש באמריקה. אני חושב שבעיקר מתחילת שנות ה-90, עם מרכבים כמו נוער שוליים והמחשפות, אנחנו מתחילים לראות באמת איזושהי נוכחות יותר ברורה וחד משמעית של גאווה או תאווה או תשוקה להטאבית במוזיקה.
למרות שלפעמים לא צריך שהם יהיו הומואים ולסביות כדי שבאמת יהפוך להמנון. אני חושב על ימי הבילויים שלי, ימי הדיסקוטקים שלי, קראו לזה ככה פעם. אז לעולם בעקבות השמש היה שיר נורא גדול, למרות שבינו לבין הומואיות לא באמת יש, אלא אם כן אני מפספס משהו.
נכון, לא, הקשר שלו להומואיות הוא דרך המסורת של הדיסקו.
זה שם.
אני מדבר טיפה יותר בהמשך.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. עד כמה רחוק אנחנו הולכים במצעד שאנחנו נעשה עבור המאזינות והמאזינים? מתי זה מתחיל?
אתה יודע, אנשים שכבו עם בני מינם מאז ומעולם, כנראה, אבל מה המוזיקלית?
מתי זה מתבטא במוסיקה, כן.
אלא, וכנראה שגם נתנו לזה ביטוי כזה או אחר ביצירות המוזיקליות שלהם. אנחנו נתחיל את הסיפור שלנו בערך לפני 100 שנה, בשנות ה-20 של המאה ה-20.
אנחנו עוד רגע באמת נתחיל יחד איתך את המסע הזה, אבל עוד שאלה אחת לפני שניכנס אל המסע הזה. יש דוגמאות נוספות בהיסטוריה, נגיד למעט הגגה, למעט מדונה, של נשים שהוציאו עשרות מיליונים של אנשים מהארון?
אני חושב שהפרקטיקה של יציאה מהארון היא פרקטיקה די מודרנית. כלומר, מהבחינה הזאת, זה חלק מהפך גדול יותר שמתרחש בתרבות המודרנית במאה ה-20, בעיקר, קודם כל בתרבות המערבית, בהמשך. גם כבר מה שקורה בשנות ה-20-30 בתחום הסקסולוגיה וחוקרים כמו וילהלם רייך, בהמשך, של שנות ה-60, סטון וול, כל תנועת הגאווה, כמובן שההיסטוריה המוזיקלית כאן היא שלובה תמיד, בתוך היסטוריה רחבה יותר של מאבקים תרבותיים ופוליטיים, וזה בא במקביל.
למרות שבקודים, הדוקטור אפל, בקודים פנימיים, לא יצאת מהארון, אבל אם שרת את אי שם מעבר לקשת של ג'ודי גרלנד, אחיך ואחיותיך הבינו מי אתה.
נכון, והדמות של גרלנד בפני עצמה הפכה באמת לאחת מהדיבות האיקוניות הראשונות, אפילו נעשה שימוש בקרב הומואים באמריקה, כבר בסוף מלחמת העולם השנייה, נגיד בביטוי החברים של דורותי, כמעין סלנג לגייז. כן, דורותי כמובן הדמות שהיא שיחקה בקוסם ארץ עוץ.
בוודאי. אז יאללה, לקח אותנו בבקשה, ברשותך, אל התחנה הראשונה שלנו, במסע הזה של המנוני ההומואים והלסביות הגדולים, לאיזה שנה אנחנו הולכים?
100%. אנחנו נעבור לשנת 1928. ונשמע עוד מישהי שאפשר לומר שהיא מעין דיווה, כלומר אישה שחורה גדולה מהחיים, אבל שבזמן אמת דווקא המוזיקה שלה פנתה בעיקר לקהל שחור. מה ריימי, זמרת בלוז מאוד גדולה, בעצם מזמרות הבלוז הראשונות שהוקלטו במוזיקה האמריקאית בשנות ה-20, הייתה ביסקסואלית ושרה בצורה די חופשית פה ושם על המשיכה שלה לנשים, בלי יותר מדי קישוטים, בלי יותר מדי רמזים, לכאורה באופן שמנוגד למה שאמרנו מקודם לגבי כאילו האמביוולנטיות של המוזיקה הלהט"בית, זה פחות ניכר אצל מרייני ששרה ישר ולעניין. וזה קשור, כפי הנראה, באמת לכך שלא רק שהיא הייתה שחורה, המוזיקה שלה גם פנתה, נתפסה ככזו שפונה כמעט רק לקהל שחור, ולכן היא אולי סבלה פחות מצנזורה, מפחות חששו שהיא תשחית את הקהל
כי
שלה.
כי גם ככה היא הייתה מושחתת מעצם, מעצם היותה ומעצם המוסיקה שהיא נגנה. אז אנחנו כן, מתחילים...
בדיוק, אנחנו... בדיוק. אז נשמע את מרייני, זה נקרא A Prove It On Me Blues.
אתה עוד תחזור אלינו, תודה.
תודה.
Ain't nobody called me, sure got to prove it on me.
מר רייני מ-1928, Prove It On Me Blues. אנחנו במשדר מיוחד, משדר גאווה מיוחד של גם כן תרבות. נעבור עכשיו אל סין. חלום המשכנות האדומים, או חלום החדר האדום, הוא הרומן הסיני הכי חשוב והכי אהוב, בליבו גם אהבה בין גברים. נתמקד ברומן הזה שראה אור באמצע המאה ה-18, כדי לנסות ולהבין את יחס החברה הסינית להומואיות. נדבר גם מדוע שם מעשה האהבה בין גברים נקרא שרבולים גזורים, שם יפהפה. שלום לפרופסור מאיר שחר, מומחה לספרות ודת בסין, החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
תודה רבה לך גואל, ושלום למאזינות ולמאזינים.
תמיד למאזינות והמאזינים. בוא נתחיל מהאמצע, כי אני לא יכול להשאיר ככה את המאזינות והמאזינים. למה מעשה אהבה בין גברים נקרא בסין שרבולים גזורים?
ובכן כך, באחד מספרי ההיסטוריה הסינים, ואתה יודע שהסינים מאוד אוהבים היסטוריה ומצטיינים בכתיבת ספרי היסטוריה, אז באחד מספרי ההיסטוריה הסינים שנכתב לפני 2000 שנה, מסופר על אחד הקיסרים הסינים שחי לפני למעלה מ-2000 שנה, מסופר עליו, על הקיסר הזה, שהיו לו כמובן הרבה מאוד נשים והרבה מאוד ילדים, כמו כל קיסר, אבל היו לו גם מאהבים ממין זכר. בלילה אחד הקיסר הזה שכב עם אחד מאהוביו, או אהובו שהוא במיוחד אהב, ובבוקר כשהוא התעורר הקיסר, הוא גילה שאהובו שוכב על השרבול שלו, השרבול של הקיסר. אני מזכיר לך שלגברים בסין וגם לנשים היו בגדים עם שרבולים מאוד מאוד רחבים. הקיסר רצה לקום ממיטתו, מיצורו, אבל הוא חס על אהובו. הוא לא רצה להעיר את האהוב שהוא כל כך אהב. אז הוא עשה סימן ביד הפנויה, מכיוון שבחדר של קיסר תמיד עומדים עליו משרתים לשרת אותו, אז הוא עשה סימן לאחד המשרתים, והמשרת הביא מספריים, וגזר את השרבול של הבגד של הקיסר עצמו. וכך האהוב יכול היה להמשיך לישון, והקיסר קם עם איתתו, ומאז הכינוי בסין לאהבה הומוסקסואלית הוא שרבול גזור או שרבול חתוך.
איזה יופי של סיפור, איזה יופי. אוקיי, עכשיו אנחנו עוד רגע נדבר על הספר שבגינו אנחנו מדברים, אבל עוד לפני כן, מין אמירה כללית כזאת. סין והומואיות, זה משהו שמסתדר?
אז אני אנסח את זה בצורה כזאת. כהכללה, ואתה יודע, אנחנו היסטוריונים תמיד ערים לכל היוצאים מהכלל, אבל כהכללה, היחס בסין לאהבה הומוסקסואלית, אולי אני אעשה את זה בצורה יותר מדויקת, ליחסי מין הומוסקסואליים, היחס היה יותר מתירני, יותר סובלני, מאשר בתרבויות המונותאיסטיות המערביות, כלומר, מאשר ביהדות, בנצרות ובאסלאם, והסיבה היא שבסין לא היה מעולם איסור דתי על יחסי מין הומוסקסואליים. זאת אומרת, זה לא נחשב לחטא. זה שאדם שוכב עם בן מינו, זה לא נחשב לחטא.
אבל כן היית צריך להקים משפחה וללדת ילדים.
בהחלט, בהחלט. בדיוק כפי שאתה אומר. זאת אומרת, הציפייה, הערך העליון בחברה הסינית המסורתית, ואני כאן העיר בסוגריים, זאת חברה מאוד מאוד היררכית, החברה הסינית, היא תמיד הייתה, הערך העליון היה כיבוד אבות. ואדם הראה שהוא מכבד את הוריו בראש ובראשונה בכך שהוא עצמו העמיד צאצאים שימשיכו את השושלת המשפחתית. כלומר, הציפייה בסין מאדם, אנחנו מדברים בעיקר על גברים, כן? כי על נשים יש לנו אהבה נשית, הומוסקסואלית, יש לנו פחות אינפורמציה. אבל הציפייה מגבר בסין הייתה שהוא אישה לא אישה, בת זוג מאמין השני, והם ילדו ויהיו להם ילדים. כלומר, בסין לא היו נישואים הומוסקסואליים. הנישואים הם עם אישה, של גבר הם עם אישה, והמטרה היא שיהיו ילדים. אבל אם לפני הנישואים, או במהלך הנישואים, או בכל קונסטלציה שהיא אחרי הנישואים, אותו גבר מקיים גם יחסים עם גברים אחרים, זה לא חטא. זאת אומרת, אין עם זה בעיה. זה לא, ובוודאי שלא נאנשים על כך, כפי שלצערנו בתקופות מסוימות בהיסטוריה המערבית, או באירופה, אנשים נאנשו בצורה אכזרית. זה לא קרה בסין.
האם זה נכון, מה שאתה מספר לנו עכשיו, נכון גם לסין המודרנית, להיום, או שאנחנו מספרים עכשיו למאזינות ומאזינים סיפורים בני 500 שנים?
אז ראשית אנחנו מספרים סיפורים בני 500 שנים. זו התשובה הקצרה, זאת אומרת, אני מדבר על סין המסורתית. סין המודרנית היא סיפור מסובך, לא כל כך שוב פעם, אבל שוב פעם לא בגלל העניין ההומוסקסואלי, אלא בגלל שהמהפכה הקומוניסטית הייתה מאוד פוריטנית, ביחס ליחסי מין בכלל, לא רק בין גברים לגברים, אלא בין גברים לנשים. זאת אומרת, בתקופה של אם תרצה, של המאויזם, של המהפכה, אז כל מה שקשור למין, ליופי, לאהבה, הוא נדחק צידה. אבל באותה מידה שבה, אבל אף פעם, גם היום בסין, הבעיה היא לא עם עצם היחסים ההומוסקסואליים. זה לא בעיה, ואגב, זה מעניין, כשאתה חושב על הקולנוע הסיני, הקולנוע הסיני, גם בטיוואן וגם בסין העממית, זה מעניין שהסרטים, חלק מהסרטים הכי גדולים הסיניים של העשורים
האחרונים,
עוסקים באהבה הומוסקסואלית, כן.
אז בוא בבקשה נפנה עכשיו ונפנה זרקור אל אותו חלום המשכנות האדומים או חלום החדר האדום. מדובר אולי בספר החשוב ביותר בתרבות הסינית, ספר בין המאה ה-18, ואולי דרכו ננסה לגשר בין הלפני 500 שנים לבין העכשיו. אז במרכזו מה יש בלב הספר?
אז תראה, הספר הוא באמת ספר נפלא, וחייבים גם לתת כבוד לשני המתרגמים, אנדרו פלץ ואמירה כץ, שתרגמו לעברית את חלקו. זה ספר ענק. הם הספיקו לתרגם בינתיים את הכרך הראשון, זה ראה אור בעברית תחת הכותרת חלום המשכנות האדומים, והם מתכננים להמשיך ולהוציא את הכרכים הבאים. זה ספר ענק, בין 120 פרקים, וזה יחזיק מעל 1,000 עמודים בעברית. זה ספר ענק. עכשיו, הרומן הזה הוא רומן רב-ממדים, הוא גם עוסק בדת, גם בחברה, גם בכלכלה, גם בפוליטיקה, בהמון דברים, אבל בעיקר הוא עוסק באהבה. והגיבור של הרומן הזה, שמו באוי, הוא המאהב האולטימטיבי בתרבות הסינית. המאהב האולטימטיבי של נשים. זאת אומרת, הוא הגבר הנערץ ביותר, המאהב האולטימטיבי. הוא מסוג הגברים הסינים שמאפרים את אהובותיהם. כלומר, הוא צובע לאהובותיו את הגבות, כן?
שזה אומר מה עבורם? איזה מין קוד זה?
שזה אומר שהוא רגיש, שהוא עדין, שהוא מבין מה זאת אישה, כן? עכשיו, אבל והסיפור, הסיפור האהבה הוא סיפור טרגי בעצם, סיפור של אהבה שלו לנשים, לשתי נשים שונות, איזו אהבה שלא יכולה להתממש, זה סיפור טרגי. אבל בנוסף,
על הדרך, על הדרך הוא משתובב.
על הדרך, על הדרך הוא משתובב, וגם כן, לא רק משתובב מינית, אלא גם רגשית. זאת אומרת, יש לו גם מאהבים גברים שהוא אוהב אותם. הוא לא רק, כן? עכשיו, אני אספר אפיזודה אחת, אם יש לנו זמן, אני אספר אפיזודה אחת מהרומן הזה, אפיזודה שתחילתה בצפק אחר רומן, בפרקים הראשונים, וסיומה חוזרים אליה ממש ממש בסוף הרומן, אחרי 100 פרקים. אז בפתח הרומן, כשהוא עדיין נער, לבאוי יש משרתת שהוא מאוד אוהב, ויש להם יחסי מין, לא ולמשרתת, והיא גם מאוד אוהבת אותו ודואגת לו, ויום אחד יוצא למסיבה בערב, והמשרתת לפני המסיבה משאילה לו את האבנט שלה. גם גברים וגם נשים בסין חגרו אבנטים מפוארים כאלה, עשויים משי, שהיו פריט אופנה מאוד יקר, ועל האבנט תלו קישוטים, ואבני חן, ושקיקי בוסם וכו'. הוא לוקח את האבנט שלה למסיבה, במסיבה הוא פוגש שחקן גבר, שחקן מסוג השחקנים ששיחקו תפקידי נשים בתיאטרון, והשחקן מוצא חן בעיניו, והוא מחליט לתת לשחקן מתנה, מתנת פגישה, והוא באופן אימפולסיבי, מסיר מעליו את האבנט, ונותן את האבנט, שלא שייך לו, זה שייך למשרתת שלו, הוא נותן את זה מתנה לשחקן הזה. והשחקן מחזיר לו את האבנט של עצמו, של השחקן. ובהמשך גם מתפתח רומן, בינו לבין השחקן הזה. בכל אופן, כשהוא חוזר הביתה, והמשרתת רואה אותו, היא מאוד כועסת, כי הוא נתן
את האבנט שלה.
הוא לקח חפץ שלה ונתן אותו מתנה. חולפות הרבה הרבה שנים ומאות עמודים, וגיבור הרומן שלנו הופך נזיר. הוא התעורר מחלום החיים בעולם הזה לאמת, כן? ועוזב את העולם, עוזב את המשפחה והופך לנזיר. הוא גם שבור לב מבחינה רומנטית. הוא הופך לנזיר ונעלם. והמשרתת הזאת, התגובה הראשונית שלה היא שהיא רוצה להתאבד. כי היא אוהבת אותו והיא גם כך תפגין נאמנות כלפיו. אבל לא נעים לה להתאבד. כי אם היא תתאבד בבית וכולם מתנהגים אליה כל כך יפה, ההורים שלו ובני המשפחה שלו, ואז קטם עליהם. אז היא ככה לא מתאבדת. והם משדחים אותה לאיזשהו גבר. והיא גומרת עומר בליבה כשהיא תגיע לבית בעלה המיועד, שם היא תתאבד. ואז היא מגיעה לבית בעלה.
ומה מגלה שם?
ושם, רק שנייה אחת, ושם כולם גם כן מאוד נחמדים אליה, וגם הוא מאוד נחמד אליה, והדין הבעל הזה, ולא קופה את עצמו עליה. אז גם שם לא מעין להתאבד. ויום אחד היא פותחת שם איזשהו ארגז ישן. בתוך הארגז, בתוך התיבה, היא מוצאת את מה?
את האבנט.
את האבנט.
ואז היא מבינה שהיא בעצם נישאה ל...
לאהוב של מי שהיה האהוב שלה ואדונה. והרומן, ובעצם הרומן מסתיים בהפי אנד מסוים, מכיוון שהם מאוד אוהבים אחד את השני, המשרתת והשחקן הזה. והם גם חולקים לא רק אהבה אחד לשני, אלא גם
אהבה לאדם שלישי. אז אולי נסיים את השיחה הזו בשאלה מהאז לעכשיו. העובדה שהספר גם היום בסין הוא שיא של ספרות, ועדיין קוראים בו ועדיין דנים בו, זה מעיד משהו על סין של היום?
כן, זאת אומרת, כן. דרך אגב, לא רק קוראים אותו, אלא גם רואים אותו בטלוויזיה, בסדרות טלוויזיה ובסרטים וכו'. כן, זאת אומרת, כפי שאמרתי, רומנטיקה באותו מין, בין בני אותו מין בסין, היא בסדר, היא דבר טבעי, היא דבר שמקבלים אותו. שוב, כאמור, עם המגבלה, שכשמדובר על נישואים, עדיין, אני חושב, רוב ההורים בסין מקווים שהבנים שלהם התחתנו עם מישהו מן השני.
ולא רק בסין, אבל... צריך לומר. כן, כמובן.
כן, לא רק בסין צריך לומר. אבל האהבה, אבל זה לא חטא. זה לא חטא גם לאהוב את בן המין שלך ולקיים את היחסי המין.
הפרופסור מאיר שחר, תודה על הדברים האלה. תודה שהיית איתנו.
תודה לכם, תודה לך.
ואנחנו במשדר המיוחד הזה, משדר גאווה שלנו, חוזרים עכשיו אל הדוקטור נדב אפל, שלוקח אותנו במסלול, במסע של המנוני הגאווה הגדולים בהיסטוריה. שלום לך, דוקטור אפל, אתה חוזר אלינו. הדוקטור אפל?
כן.
לאן אתה לוקח אותנו עכשיו?
אוקיי. אז 100%, אז אנחנו נמשיך באמת, אני רוצה לומר, כלומר, דיברנו על המנוני גאווה, אנחנו איפשהו נעים, בין שירים שהם באמת המנוני גאווה מאוד איקוניים, כמו דיבה, לבין דברים שהם טיפה יותר פחות מוכרים אבל מעניינים, כמו מהריינים, ועכשיו נחזור להמנון גאווה די איקוני, אולי המנון הגאווה המוקדם ביותר, ג'ודי גרלנד, שכבר הזכרנו אותה עם Over the Rainbow, מתוך הפסקול של הקוסם מארץ עוץ, מ-1939, שיר שקודם כל אנחנו יכולים לשמוע בו באמת כבר את המאפיינים הקלאסיים הללו של השילוב בין הדרמה והאופוריה והמלנכוליה שדיברנו עליה, ושניתן לראות גם באופן ספציפי בתכנים המילוליים שלו תמה מאוד נקודתית שתאפיין הרבה נוני גאווה, שזה הרעיון של החלום על איזשהו מקום טוב יותר, איזשהו מקום אוטופי, מקום שנמצא איפשהו רחוק, אבל אנחנו הולכים אליו, אנחנו חולמים שיום אחד נהיה שם, זה כמובן משמש כמעין מטאפורה לחיים
אנחנו, חופשיים. כמו שאמרת, דוקטור אפל, אנחנו רואים את זה גם בשירים מאוחרים יותר, למשל אפשר לחשוב על Go West של הפט שופ בויז, כן? אותו מקום ספק, רחוק זה. ששם אנחנו נוכל להיות מי שאנחנו רוצים להיות.
אין ספק, Go West הוא מקור של הווילג' פיפל, בהמשך גם זה חלק אבל של הפט שופ בויז, אגב אני חושב שגם השיר שהזכרת לעולם בעקבות השמש, כן? זה אמנם לא כל המילים, אבל ספציפית הפזמון הזה, לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות האור, גם כן, איפשהו באמת מייצר איזשהו אופק אוטופי כזה, מואר, בוהק, שאליו אנחנו פונים, וזה אולי חלק ממה שעזר להעניק לו גם כן מעמד של המנון הומואי מסוים.
אז הנה, ג'ודי גרלנד, Over the Rainbow, אנחנו נחזור אליך. תודה לך, דוקטור אפל.
תודה.
Troubles smelt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I?
Over the rainbow, ג'ודי גרלנד, אתם על משדר מיוחד של גם כן תרבות, משדר גאווה. אל הנושא הבא שלנו, בשנים האחרונות אנחנו יודעים לעלייה משמעותית בייצוג נשים וגברים טרנסים בקולנוע ובטלוויזיה. נכון, בעבר כבר היה את נשיקת אשת הכביש ואת גברים אינם בוכים, אפילו משחק הדמעות, אבל כל אלה היו דמויות טרגיות, דמויות טרנסיות שתמיד הכל היה עצוב להם, תמיד עיקו אותם, הקיעו בגללם, אנסו אותם. ובשנים האחרונות אנחנו עדים למגמה אחרת, מטרנספרנט לפוזה, לכתום זה השחור החדש, המרוץ לדרג של רופול כמובן, אפילו דמות א-בינארית שמשחקת תפקיד חשוב בסדרה מיליארדים. אבל נראה, כמו שנאמר בסרט התיעודי החדש של נטפליקס, חשיפה ייצוג טרנסים בהוליווד, ככל שהנראות עולה, כך מצבם הכללי הופך רע יותר. נחזור עכשיו לאחת מהגיבורות הטרנסיות הגדולות בהיסטוריה, מרשה פי ג'ונסון, אחת מהנשים הטרנסיות שהובילו את המאבק במהומות סטונוול ב-1969. שלום לחבר הכנסת ניצן הורוביץ.
בוקר טוב לך, גואל.
כשאנחנו מדברים על היסטוריה להטאבית, אנחנו צריכים לשים על המפה את מהומות סטונוול.
כן, סטונוול, סטונוול אין, שזה היה בר בגריניץ' וילג' בניו יורק. אגב, הבניין עד היום זה הוכרז אתר מורשת, אז מי שמבקר אחרי הקורונה מוזמן לבוא ולראות. וזה היה בר גייז, ואז באותה תקופה היה איסור פלילי על יחסים הומוסקסואליים, והמשטרה, משטרת ניו יורק, הייתה מציקה, בכלל משטרה בארצות הברית, בכל העולם, הייתה מציקה להומואים, והבר הזה במיוחד היה מוקד לפשיטות משטרתיות די קבועות, ולפני 51 שנה בעצם, בלילה אחד, בסביבות 1:30 בלילה, התפתחה שם איזושהי תקרית. לא ברור בדיוק, אבל מרשה ג'ונסון הייתה מעורבת, לא ברור אם היא עשתה איזושהי פרובוקציה, או השוטרים התנהגו בבריונות יותר מכרגיל.
עד היום יש את השאלה מי זרק את האבן הראשונה, יש המון המון גיבורות שלוקחות לעצמת החירות הזאת שאין אלה שעשו את זה, אבל יש שאלה, אוקיי.
אמת, כנראה ככל שאני וצפיתי לא מעט וקראתי לא מעט על אותו ערב היסטורי, כנראה שאחד השוטרים דחף שם את אחת הדרג קווינס, והיא במקום ככה כרגיל לברוח, דחפה אותו בחזרה והתפתחה שם מאומה. ומה שמעניין שהמאומה הזאת והחיכוך הזה עם המשטרה נמשך כמה וכמה לילות אחרי אותו שבוע. אגב, זה היה השבוע שבו מתה ג'ודי גרלנד. אני פשוט העלית אותי כשהיה בשתיר. כן. ואת האייקון של גייז, אז ככה המצב רוח היה די שפוף והיה הניצוץ הזה בסטונמול שהדליק את העסק, ומרשה ג'ונסון אחרי אותו ערב די הובילה את הטרנסיות, את הדרג קווינס, ובכלל את כל, את כל הגז.
שזו נקודה חשובה, חבר הכנסת הורוביץ, שראוי להזכיר אותה בראי ההיסטוריה. אותו בר לא היה בר באפריסייד, זה לא היה בר של לבנים שהשוטרים פחדו להפריע להם או פחדו להקות אותם.
נכון.
זה היה בר של נשים שחורות, טרנסיות ודרג קווינס, זה היה אנשים שהיה למשטרה מאוד קל להיכנס בהם.
נכון, וגם צריך להגיד של נערים צעירים שככה נפלטו, והיו מוצאים שם ככה מפלט לעת לילה, ובכלל היה אוכלוסייה ככה מה שנקרא ממש לא משודרגת, כן? ולמשטרה אכן היה קל להציק להם, והציק עליהם הרבה מאוד, רק שבאותו ערב וכמה ימים לאחר מכן הם השיבו מלחמה. ואז בעצם על רקע כל מה שהיה באותה תקופה, מה שנקרא נוער הפרחים ותרבות המרד של סוף שנות ה-60 והמאבק נגד מלחמת וייטנאם וכל מהפכת התרבות שהייתה אז בכל העולם בעצם, זה היו שנים סוערות מאוד, גם אז צמחה וזה היה הניצוץ שהדליק את המהפכה הלהט"בית, המהפכה הוורודה, ובמלאת שנה למות סטונוול ארגנו בניו יורק בעצם את מה שהפך למצעד הגאווה.
המצעד הראשון, 50 שנים.
נכון, בדיוק, לכן אנחנו עכשיו 50 שנה למצעד הגאווה, ובעצם בתחילת שנות ה-70, בעקבות אותו גל, גם מדינת ניו יורק ובכלל התחיל גל עולמי, ביטלה את האיסור הפלילי על יחסים הומוסקסואליים, ואז בעצם התחילה המהפכה הגדולה, ומרשה ג'ונסון הייתה זאת שנשאה את הדגל.
הייתה המחוללת. אז בנקודה נכון. הזאת צריך גם לדבר, ברשותך, על האפליה והגזענות בתוך הקהילה הלהט"בית עצמה. כי הנה אישה שחורה טרנסית, היא זו כן. שמחוללת את המהפכה הגדולה ביותר, אבל נכון. בהיסטוריה, בספרי ההיסטוריה, הגברים הלבנים הם אלה שמוזכרים כמי שעשו את המהפכות. אני מנחש שעל ארווי מילק עשו הרבה יותר סרטים והרבה יותר סרטים תיעודיים מאשר על מרשה פי ג'ונסון.
אמת, אבל בשנים האחרונות מתקנים את העוול הזה, וגם היא זכתה להנצחה ולסרטים, ויש אפילו סרט עכשיו חדש שיצא, וחייה די נזכרו בהרחבה, אפשר להגיד, והיא גם מקימים לה שמה במקום, יש לה מין אנדרטה כזאת, וזה מתוקן. אבל אתה נכון, תראה, יש פה גואל עוול כפול. קודם כל זה שהייתה שחורה, וזה כבר שם אותך בארצות הברית במקום מאוד מסוים. ודבר שני, טרנסית. ואפילו בתוך הקהילה הלהט"בית, הטרנסים, אפילו במידה מסוימת עד היום, אבל אז בוודאי לא היו ממש נחשבים חלק מה, נקרא לזה הקהילה, ובשלבים מסוימים של המאבק ההומואים, כמו שאתה אומר, לא בדיוק רצו להיות מקושרים אליהם, כי הם חשבו שהם איכשהו פוגעות במאבק, ומוזלות אותו וכו', אבל
הם לא נראות טוב, הם עושות פדיחות, זה לא ככה בדיוק, אנחנו רוצים שיראו אותנו.
אמת, אבל בדיוק על זה היא כל הזמן, היא כל הזמן הלכה, והיא לא רק שהיא לא הסתירה את זה, היא הבליטה את זה, הייתה לא פרובוקטיבית כזאת, ו... כן, אתה יודע, כמו שדרגיסטיות עושות, אבל אצלה זה היה גם ממקום מאוד פוליטי ואישי, כי היא גדלה באמת מתוך המצוקה, ממש, אבל ממש ממש, ובאמת, אני חושב גם שבסוף צריך להגיד את זה, נסיבות מותה לא ברורות, אבל נכון. לפי כל מה שאני ראיתי, היא נרצחה. כן. הגופה שלה נמצאה בנהר שם, והיה נסימני חבלה מאחורי הראש, וכנראה קבוצת חוליגנים נרצחה, עיקו אותה ורצחו אותה.
וגם את זה צריך לזכור. אולי יהיה מילה לסיום ברשותך, חבר הכנסת אורוביץ. היום הזה, יש עוד מה להילחם, או שכמו שגל אוחובסקי אומר, המהפכה הגאה הצליחה?
טוב, קודם כל, צריך לעשות איתו טיפה צדק. הוא לא אומר את זה בדיוק, הוא אומר, בוודאי יש הצלחה יחסית, אבל גם הוא אומר שיש עוד הרבה מה לעשות. כן, בטח. יש המון מה לעשות. תראה, לצערי, אני נתקל בתפקידי בחצי הכוס הריקה, אוקיי? שזה הרבה אלימות, כולל אלימות פיזית ממש, שזה ממש אפליה בוטה בין אם בנישואין, הורות, משפחה, הגירה, התאזרחות, כל מיני דברים כאלה, ופשוט השפלות קשות על בסיס יומיומי, וזה לא רק מוגבל למגזרים מסוימים שאנחנו נוטים לחשוב, אצל ערבים או חרדים, זה די נפוץ בכל המקומות, ופשוט מה שאני רואה שהולך מאוד מדאיג אותי. כן, יש לנו הצלחות גדולות ב-20 שנה האחרונות בוודאי, הצלחות מרשימות ביותר, אבל בצד זה יש עוד המון מה לעשות. ואם נזכרנו בטרנסים, אז בואו אולי נסיים בזה, זה גם כאן ועכשיו אצלנו. באמת הקבוצה שהכי סובלת, הכי מקופחת, הכי שדורכים עליה, אגב, גם מצד המשטרה.
ובה צריך לטפל, בוודאי. נאמר לך תודה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יום גאווה שמח. תודה שהיית איתנו. אנחנו חוזרים עכשיו אל הדוקטור אפל, שלוקח אותנו במסע דרך המנוני הגאווה הגדולים בהיסטוריה. דוקטור אפל, לאן אתה לוקח אותנו עכשיו?
אנחנו נמשיך, אני חושב, בצורה די טבעית מהשיחה שלך עם חבר הכנסת הורוביץ. באמת, לתקופה שאחרי סטונוול, שנות ה-70, כשמתחילה להתארגן בצורה הרבה יותר מסיבית, תנועת מחאה, תנועה למען זכויות פוליטיות לקהילת הלהט"ב, וזה גם כן בא לידי ביטוי במוזיקה, לצד ההמנונים ששמענו עד עכשיו, שנגעו בעיקר בתחושות אישיות ורגשות, אנחנו מתחילים לשמוע גם שירים שהם ממש שירי מחאה. והשיר שאותו אנחנו נשמע נכתב ב-1976, בעצם עבור מצעד הגאווה שנערך בלונדון באותה שנה, על ידי מוזיקאי בשם תום רובינסון, בעצם שבהשפעת סצנת הפאנק שמתפתחת באנגליה באותה תקופה, ומאמינה באמת בביטוי מחאתי ישיר ובלי להתנחמד ובלי להתייפייף, גם כן מחליט שהגיע הזמן לכתוב שיר גאווה.
הכי פשוט, שהכותרת שלו היא...
Glad to be gay.
פשוט ככה, כיף לי להיות הומו.
בלי קריצות, בלי בקידו, כן, ישר ולפנים, שיר שהוא גם כתוב בכוונה להישמע כמו שיר הימנוני, שיר שאפשר לשיר אותו בהפגנות, במחאות, יש פה גם השפעה באמת של סצנת הפולק והמחאה של שנות ה-70, והוא מתחיל גם כן מסורת שאני חושב שבעשור האחרון, משהו כמו נגיד Born This Way של Lady Gaga, לבנות עליה.
אז הנה, בוא נשמע עכשיו את Glad to be gay. אני מודה לך, אתה תחזור אלינו בשעה הבאה. תודה לך, דוקטור אפל.
תודה, גואן.
ועל הצלילים היפים האלה של תום רובינסון בנד עם Glad to be gay, אתם תשמעו את השיר במלואו. אנחנו נחזור אליכם מיד אחרי חדשות השעה 10 עם דברים נוספים במשדר הגאווה המיוחד של גם כן תרבות.
Boy, page 3 of the Sun. There's no nudes in gay news or one magazine, but they still found excuses to call it obscene. Read how disgusting we are in the press, the Telegraph, People and Sunday Express. Molesters of children, corrupters of youth. Is there in the paper? It must be the truth.
לא צריך להיות חוקר היסטורי או קולנועי כדי לפשפש קצת בזיכרון ולהבין שהדימוי שיוצר מציאות של לסביות והומואים בקולנוע היה רע, רע מאוד. ההומואים, הלסביות והטרנסים מוצגו כדמויות שוליים, מסוכנות, רצחניות, שנידונו לחיים עלובים. אפשר לחשוב על שוטטות של פרידקין דרך סיפור אהבה בשלושה פרקים ועד הכישרון של מר ריפלי וכלוב הציפורים. אנחנו נבחן את הדימוי הזה, איך היה וכיצד השתנה, אם השתנה. נעשה זאת עם הדוקטור גלעד פדווה, הוא חוקר לימודי גברים מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
שלום גואל.
אז אפשר לתת...
וחג אהבה שמח.
חג אהבה שמח. אפשר לתת את הכותרת שהדימוי הקולנועי, הדרך בה כולנו ראינו את עצמנו, היה דימוי רע מאוד.
נכון מאוד, בדרך כלל לסביות הוצגו כהרפדיות שטורפות ילדות, ולא רק טורפת הילדות לכאורה מאוסטרליה שאני המלטה לכאן, אלא הרבה מאוד סרטים שמחזרו את המיתוס של הלסבית ההרפדית, וההומאים כנשיים ולפיכך גם כפדופילים, וכל מיני מופרכויות הזויות כאלה. אז זה באמת היה כאן.
הם תמיד היו גם רצחניות, כן? רק השבוע חגגנו 60 לפסיכו, וגם שם שוב היה דימוי של הומו בבגדי נשים שהוא הרוצח הגדול.
נכון מאוד, וגם בלבוש לרצח, ובהרבה מאוד סרטים אחרים. אגב, האזנתי כמובן לרעיון עם ניצן, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, והוא הזכיר את מרשה ג'ונסון, אז זה הזכיר לי מיד את הסרט פריז בלהבות, שבאמת זה מסמל נקודת קו פרשת המים מאוד מאוד מעניינת, פריז בלהבות, Paris is Burning, של ג'ני ליבינגסטון מ-1990, והוא סרט תעודה על הסצנה השחורה ולטינית, הלהטבית בהרלם, במועדונים שם, והנה איזה יופי, כבר שנתיים רצה בנטפליקס הסדרה פוזה,
כן,
פוזה,
שהיא באמת...
שלפי זה, כן, כן.
אבל צריך לומר, הדוקטור, צריך כן. לומר, הדוקטור פדווה, שזה בעצם נותן את הדוגמה בין קולנוע השוליים לקולנוע המרכזי, כי ביני ובינך כמה אנשים באמת ראו את פריז בוערת. מעטים שבמעטים, וגם הם בטח הומואים ולסביות.
נכון, אבל הנה, תראה איזה יופי שבעצם אפשר להעביר מהשוליים אל המרכז בצורה מאוד מאוד מעניינת, ולדעתי גם לחולל מהפכה, לא רק זאת, המהפכה האמיתית. פה זה, אני מניח שפה זה סדרה שגם לא מעט סטרטיות וסטרטים צופים בה, כי היא פשוט סדרה טובה. היא סדרת דרמה טובה, המוזיקה מדליקה, הווג של מדונה, אני עכשיו כמובן צופה בשקיקה בעונה השנייה, ומדברים על הסיפוח אל המרכז, ומאוד גאים במדונה שהכניסה את התרבות של השוליים, במילים שלהם, תרבות השוליים, אל המייסטרים של הפופ, ומאוד מאוד שמחים על זה. יש, לא כל סיפוח הוא בהכרח טרופני קניבלי ומחסל קהילות קטנות לטובת תעשיינים עשירים בהוליווד ובתעשיית המוזיקה.
אבל אני רוצה רגע לקחת את הפן, את הפן שלך, ולהבין, הדימוי הזה, הדימוי הרצחני, הדימוי של השוליים, אתה יודע מה, אפילו הדימוי שהביא את האוסקר לתום אנקס עם פילדלפיה, אותו חולה איידס כמובן, המסכן והאולמלל, אף כי הוא יוצא למאבק מאוד גדול ומצליח, מה הדימוי הזה עשה לעשרות שנים של מיליונים רבים של הומואים ולסביות?
קודם כל, אין ספק שדימוי כזה משתרש באופן הרע ביותר, והוא משפיע על הדימוי העצמי מצד אחד, ועל הדימוי הקהילתי בעיני הרוב הסטרייטי. מה שכל הסרטים האלה מוכיחים, דבר מאוד מאוד מעניין, גם הסרטים המכפישים מאוד, וגם סרט שהוא לדעתי לא מכפיש, אבל בכל אופן הוא מקבע את הדמות של מה שקורא ריצ'רד דייר, החוקר החשוב, The Sad Young Man, האיש הצעיר העצוב. וזה דבר שחוזר בהרבה מאוד סרטים. הקהל הסטרייטי מאוד 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 מתעניין בגייס, בלסביות, בבי ובטרנס, מאוד מתעניין. דבר מאוד מאוד מעניין, ההתעניינות היא לא רק מכיוון, זאת אומרת, היא קודם כל בגלל השונות, וגם בגלל שלמעשה כל ההבחנה הניצחת הזאת בין הטרוסקסואליות והומוסקסואליות, זו הבחנה שהסטרייטים המציאו אותה, לא הגייס. לא על האטאבים. אז למעשה יש פה התעניינות רבה מאוד.
אבל הוא מתעניין בטרגיות. הוא מתעניין בטרגיות, כי זה הדבר היחיד שהציגו בפניו לאורך 100 שנות קולנוע.
לא, לא בדיוק. זאת אומרת, יש נקודות שבהם הדברים משתנים באופן מאוד מאוד מעניין. בספר שהוצאתי ממש עכשיו, או בתרגום חופשי, אור סטרייטי, אור בעין, אור סטרייטי ומסכות גאות, והתחזות לגזל המסך, בוצת ראוטלג', אני כותב למשל לסרט שוטטות שהזכרת, והשוטר שם, סטיב ברנס, מצד אחד הוא מאוד זרה לו כל ההוויה של המועדוני הסאדו מזו, ההומואים והרוצח הסדרתי שמסתובב שם, תופעה מאוד זרה לו, הוא סטרייט, חיים חברה, אל פצ'ינו, כן? מגלם אותו, אבל יש שם קטעים שהוא נהנה לעשות סקס עם גברים. כלומר, הגבול הזה, גם סרט כזה שבעיניי יש בו המון המוסוביה, הוא חוטף אמת מאוד מאוד מעניינת באופן בלתי צפוי, שלמעשה, איך אומרת איזושהי קלויה שפעם ראיתי באולד קומפטונס בלונדון בחנות של גז, ההבדל בין סטרייט להומו הוא 5 פחיות בירה, אולי קצת פחות.
אבל זה גם זה מקבע את הדימוי הדמוני של הומואים שיעשו הכל כדי להשכיב אותך, כן, זה מגיע מהעולמות האלה.
לא, הוא רוצה להשכיב אותם, הוא התעניין בהם, זה חושף משהו מאוד עמוק בתוך אישיותו של סטיב ברנס, וזה דבר מעניין. דווקא הסרטים האלה שבעצם יש בהם התחזות, חזות לגייז. הרי למה שסטרייט ששייך לקבוצת הרוב המצ'ופרת, המועדפת, שתוכל לכל כך הרבה פריבילגיות, ירצה להתחזות למישהו או מישהי מקבוצת מיעוט שמבוזה לצערנו. תשמע, עדיין ב-2020 אני גר איפשהו ברמת גן, בין בית ספר יסודי לבית ספר תיכון. הכללה הנפוצה ביותר בין הילדים, שם שרובם גם לא יודעים למה הם מתכוונים בכלל, שהם קוראים אחד לשני, ההומו. עדיין זה קיים. והתופעה הזאת מאוד חריפה, ואז מגיע סרט, ואז אני חושב שהתקדמנו עם סרט בעיניי מדהים, שילמתי מחירים על המשפט הזה, הסרט יוסי וג'אגר סרט מדהים, וכן, אני לא מבייש להיות שמאלני ציוני, רחמנה ליצלן, זה מגונה בקרב חוגים מסוימים, שלא רוצים אותי בכנסים בגלל זה, אבל אני יכול להגיד שיוסי וג'אגר וסרטים אחרים תרמו תחומה מאוד משמעותית.
אז באמת בוא נדבר ברשותך על הקולנוע, על הטאבי הישראלי.
אבל אז מגיע סרט שמחזיר את הכל אחורה, כמו שושנה חלוץ מרכזי.
אז נדבר באמת על ההיסטוריה של הקולנוע הלהט"בי בישראל. אנחנו מתחילים בעמוס גוטמן בעצם.
נכון, בשנת 77 כמדומני הוציא את מקום בטוח, סרט בשחור לבן, סרט סטודנטים שעושה בבית צבי, שאז גם היה בספר גם לקולנוע, לא רק למשחק, ומספר על בחור דורון נשר, היפהפה כבחור צעיר שמתלבט לגבי מיניותו, והולך לבית קולנוע, ושם דני לחמן, זכרו לברכה, מופיע בתפקיד של הגבר שמניח יד על הברך שלו, וזה גם מפחיד את הנער, וגם מאוד מגרה את הנער, ואז הוא...
אבל גם שם זה מופיע כמשהו אפל ובשוליים.
אפל ומפחיד, נכון, אבל הגיבור הוא יפה, נעים להסתכל עליו, ויש איזשהו סוג של אמפתיה כלפי זה. עכשיו, גם צריך לזכור שבאותה תקופה, סוף שנות ה-70, כן, חלק גדול מההוויה הלהט"בית היה כזה. כלומר, הוא לא...
הייתה הוויה של גן העצמאות.
גן עצמאות לא דבר רע בעיניי, להפך, אני חושב שכל ההכפשה וכל הרצון לחתן את כולם ולמסד ולברגן את כולם, הוא בעייתי בעיניי דווקא. אבל בא הסרט ואומר, בוא נסתכל בגובה העיניים ונראה מה אותו נער מרגיש, הוא בכלל שחקן שמעורר המון המון אמפתיה, והתסריט שם, אגב, סרט ללא, כמעט ללא דיאלוג, מאוד מאוד מרגש. אז לא כל, זאת אומרת, מותר להציג גם את ההומו כעצוב, וגם את הלסבית כעצובה, וגם את הטרנסית והבי כעצובים, לא צריכים להיות שמחים והפי-הפי כל הזמן. אני לא חושב. אבל השאלה, מה הזווית מכפישה או שיוגנת?
אז מה הייתה באמת התרומה, מילה לסיום של הקולנוע של איתן פוקס וגל אוחובסקי, בכלל הדימוי הלהט"בי הישראלי?
אני חושב שקודם כל השחקנים שם שוב מעוררים אמפתיה. יש פה קישור בעיניי מאוד אמיץ בין החירות אתנית, הפלסטינים, אם זה בסרט הבועה ואם זה בללכת על המים, ההומואים הפלסטינים, ובהבועה זה הרומנים ההומו היהודי שגר בשנקין. וזה נוצג באופן של אחווה בין מיעוטים מדוכאים. בהבועה יש אמירה אגב מאוד פסימית, סימית בסוף, כאשר אני מניח שפה אנשים ראו את הסרט, כאשר מתפוצצים זה
בפרוט,
הוא הופך לחמאסניק, חטו אותו והכריחו אותו, סיפור בפני עצמו, הסוף זה צערי פסימי. ואז גם בא סרט כמו אוריינטד, שהוא סרט תעודה שמציג הומים, בעצם להט"ב, פלסטינים, חלקם פלסטינים ש... ישראלים וחלקם משטחים, שמספרים באופן מאוד גלוי ופתוח על ההתמודדות עם היותם גם להט"בים וגם שייכים לקבוצת מיעוט במדינת ישראל.
אז בעיניך יש התקדמות?
אני חושב שכן, אם מדי פעם נסיגות מדאיגות, ומדי פעם יש, וגם צריך לזכור שיש בקלש, הרוב הסטרייטי קשה לו עם זה שהומים יכולים להתחתן, אז עושים סרט כמו צ'אק ולארי, שהוא בנאי סרט סופר הומופובי, ועושים סרט כמו שושנה חלוץ מרכזי, שהוא סרט במידה רבה, לא קטנה, הומופובי בעיניי, שאלה של השקפה ופרשנות, אבל גם שם, אפילו בשושנה חלוץ מרכזי, אני כותב שבספר, שאפילו שם מנהל המועדון הכדורגל ההומופוב, הוא מפנטז ששושנה, אושרי כהן היפה, כן, זוכה בגביע, ופתאום כל השחקנים שם לבושים במכנסונים, ורודים קצרצרים, ומאוד מאוד נהן, והם גם גייז וגם זוכים באליפות, ומרוב שכיף לו לפנטז על הבחורים החצי עירומים, הוא נופל ומת. כלומר, אפילו סרט משושן החלוץ מרכזי, שהוא כן. סופר בעייתי בעיניי, גם שם בעצם מצליחה לבצבץ האמת המעניינת הזאת, שלפעמים הגבול מאוד דק בין הומופוביה והומוסקסואליות והומואירוטיות.
הדוקטור גלעד בנדה.
יש פה מקום לתקווה, כן, בהחלט.
כולנו נהיה בתקווה. חג אהבה שמח, אני מודה לך שהיית איתנו.
חג אהבה שמח, תודה רבה גואל.
ואנחנו חוזרים עכשיו אל הדוקטור נדב אפל. שלום נדב, אתה לוקח אותנו במסע להמנונים הגדולים, ההמנונים הלהט"בים הגדולים בהיסטוריה. לאיזה שנה אנחנו מגיעים עכשיו?
אנחנו מגיעים ל-1980, ואם את השעה הקודמת פתחנו עם שיר אירוויזיון, עכשיו נעבור לסגנון השני, חוץ מהאירוויזיון, שראה מזוהה יותר מכל, עם המוזיקה הלהט"בית, וזה הדיסקו. מה שבעצם היה מספר שנים בסוף ה-70's הסגנון הכי גדול בעולם, אבל צמח בעצם מתוך איזושהי סצנה מאוד מחתרתית של מסיבות גייז בתחילת ה-70's שם בניו יורק שלאחר סטונוול, ועשה במשהו שהיה מאוד מאוד שונה גם בשפה המוזיקלית שלו וגם בכוכבים שלו, במי שהם היו, בזויות שלהם, באיך שהם נראו, מאוד שונה מהרוק ומכל מה שקדם לו. ואנחנו נשמע את אחד מליטי הדיסקו הגדולים, I'm Coming Out, של דיאנה רוס, שיר שבעצם נכתב על ידי שניים מיוצרי הדיסקו המצליחים ביותר, מייק רוג'רס וברנרד אדוורדס, מלהקת שיק, שיר שאפשר מהשם שלו, להבין משהו על
להבין את הכל.
על יציאה מהארון, אבל כפי שאתה הזכרת מקודם, לא בטוח שזה היה ברור לדיאנה רוס עצמה, לא בטוח שזה היה ברור
אפילו
לקהל
לנו.
של המאזינים, ובמידה רבה אפשר גם פשוט להבין את השיר כשיר שעוסק באופן כללי בביטחון עצמי, ולמצוא את עצמך ולהרגיש נוח עם מי שאתה, אבל כמובן שבתוך ההקשר הזה של הדיסקו, ובתוך הדמות הזו באמת של הדיבה, של הזמרת, השפורה הגדולה, היה פה גם משהו שדיבר בצורה מאוד מאוד עמוקה לקהילה להט"בית של התקופה.
אז בוא נרקוד כולנו יחד עם דיאנה רוס ו-I'm Coming Out. אנחנו נחזור אליך, דוקטור אפל.
יאללה.
אנחנו יוצאים החוצה עם דיאנה רוס, I'm Coming Out. אתם על משדר מיוחד של גם כן תרבות, ספשייל גאווה, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. עכשיו אנחנו מכניסים אתכם אל מנערת הזמן של טוני ודאג, אנחנו חוזרים 2500 שנים אחורה, אז מיניות, אהבה, אפילו זוגיות, בעיקר בין גברים, הייתה הדבר שבשגרה, מה שמלמד אותנו שלפעמים הקדמה קיימת דווקא בעבר, לא בעתיד. שלום למתרגם שמעון בוזגלו.
שלום, שלום לך, ואפילו הייתי מציין 2700 שנים לאחור. כן.
תראה מה זה, לי היה כתוב 2400, אמרתי אני אוסיף עוד 100, אמרתי 2500, והלאה אתה מוסיף עוד 200. לאיזה תקופה בזמן אתה לוקח אותנו במנערת הזמן?
אני לוקח אותנו לתקופה של משוררת נפלאה בשם ספפו, שחיה בערך לפני 2700 שנים, היא חיה באי לסבוס. אז קודם כל היא המשוררת הראשונה שנשארו לנו ממנה שירים בכלל, בתרבות המערב, ולא רק שנשארו לנו שירים, אלא ממש נשארו לנו קבצי שירה מלאים, ולא רק שנשארו לנו קבצי שירה מלאים, היא אולי אחת המשוררים ומשוררות הגדולה ביותר, ממש הייתי אומר, אחת מהגדולות ביותר בתרבות המערב. ועל זה אפשר להוסיף שלא רק שהיא כתבה שירה, היא גם כתבה על אהבת נשים.
שזה היוצא דופן, כן? כי אנחנו בכתבים האלה מכירים יותר שירי אהבה גבריים, וכאן ממנה אנחנו זוכים ליצירה לסבית בעצם.
כאן אנחנו זוכים ממנה ליצירה לסבית, ובאמת המונח הזה, אהבה לסבית, נובע מכך שהיא חיה באי לסבוס, וזה מושג שנצבע ממנה.
אז לפני שניכנס באמת אל התקופה ממש ונשאל מה בתקופה הזו אפשר את החיים הלהט"בים הפתוחים כל כך, אולי תקריא לנו משהו ממנה, מספפו.
בשמחה. הוא נראה לי שווה לאלים, הגבר ההוא היושב ממולך, הוא מקשיב מקרוב לקולך המתוק ולצחוקך המקסים. בחיי, זה מקפיץ את הלב בחזי. הרי כשאני מביטה בך לרגע, איני יכולה לדבר עוד. לשוני מתנפצת בשקט. אש דקיקה מיד זוחלת מתחת לעורי. עיניי אינן רואות דבר. אוזניי מזמזמות. זהה קרה ניגרת ממני, צמרמורת אוחזת אותי, אני ירוקה מעשב, נראה שעוד קצת ועמות. אבל הכל אפשר לשאת שכן. ופה השיר נקטע
כאן הרי. הוא נגמר, הכל אפשר לשאת שכן. זה פשוט, היא הייתה נהנית, היא הייתה מתענגת לשמוע אותך קורא את השיר שלה. מה באמת בתקופה הזו אפשר את הפתיחות הזאת?
תראה, קרה משהו לא טוב לתרבות המערב. לדעתי זה התחיל עם הדתות, עם הנצרות, יהדות ואיסלאם, שיצרו איזושהי הפרדה מלאכותית בין אותו, באותו איזון כל כך פשוט שנמצא לפני שהדתות האלה השתלטו על תרבות המערב, אותו איזון כל כך פשוט בין גוף לנפש. לא מתביישים מהגוף, הגוף הוא דבר נהדר, לא צריך להתבייש בו, ובאותה מידה גם אין איזושהי מחויבות למין מסוים. גברים יכולים לאהוב גברים, יכולים לאהוב נשים, ואנחנו מוצאים את זה בכל כך הרבה פעמים בטקסטים. והרבה פעמים אפילו הדברים באים בצורה כל כך אגבית, אף אחד לא נעצר על זה.
אף אחד לא עושה מזה עניין. עשינו שיחה קודם שנגעה בתרבות הסינית, שגם שם זה מופיע בצורה אגבית כל כך. עוד רגע נדבר על התרבות הערבית, גם שם באמת זה מופיע באותה צורה אגבית. מי בעיניך המשורר, הגבר, החשוב ביותר שדיבר על אהבת גברים באותה התקופה?
אם אנחנו מדברים על אותה תקופה, אז קצת אחרי ספפו, יש לנו משורר נפלא בשם אנקריון, שחי בערך באמצע המאה השישית. והוא דיבר על אהבת גברים, אבל באותה מידה הוא גם דיבר על אהבת נשים. זאת אומרת, הוא נע לו בקלילות בין גברים לבין נשים. כשהוא נוטה יותר לגברים, רואים את זה ככה, רואים את זה בשירה שלו.
בוא נקרא משהו שלו.
בשמחה. אני אקרא שני קטעים קצרצרים, זה לא שירים מלאים, צריך לזכור, אחרי הכל אנחנו מדברים על שירה מלפני כל כך הרבה זמן, אז אלה פרגמנטים, קטעים שהגיעו מתוך, כנראה מתוך שירים ארוכים יותר. שיר אחד קצרצר זה על אהבתו לקלאובולוס. אני אוהב את קלאובולוס, אני משוגע לקלאובולוס, אני בוהה בקלאובולוס.
כמה פשוט.
כל כך פשוט.
כמה פשוט.
וכל מי שאהב אי פעם, מבין את זה מאוד.
בקטע נוסף?
הקטע נוסף. איי, נער שנראה נערה, אני רוצה אותך, אבל אתה לא שם לב, לא יודע שאתה מחזיק במושכות נשמתי.
פשוט ככה.
פשוט ככה, כן.
פשוט ככה. אותה כתיבה, אותה גביות של כתיבה, באיזה שלב היא נעצרת?
היא נעצרת, מעניינת מאוד. היא נעצרת אחרי הספירה. נגיד ככה, היא נעצרת כשכבר האלמנטים, כשכבר הנצרות מתחילה להתחזק באותו עולם גרקו-רומי, אני מדבר על אחרי, כמו שאמרתי, אחרי הספירה, אבל זה ממש, ההפרדה ניכרת בצורה ברורה, הייתי אומר, אחרי נפילת האימפריה, אחרי נפילת רומא במאה החמישית, אחרי סגירת האוניברסיטאות במאה השישית, פחות או יותר, משהו כזה. זה האזור. עד אז אנחנו מוצאים כלילות נהדרת, דרך אגב, גם ביחס לדתות השונות, כבר כשהם התחילו, כשהדתות המונותאיסטיות התחילו קצת יותר לבוא לידי ביטוי, החופשיות הזאת בכלל, כל אותן מחיצות שאנחנו מכירים בחיים, גברים, נשים, דתות, לאומים, כל הדברים האלה, העולם הזה היה לאין ארוך יותר גמיש וליברלי מהעולם שאנחנו חיים
שאנחנו בו. חיים בו. מדהים. ואנחנו צריכים לומר, אתה מדבר על בעצם על הספירה, אנחנו מדברים אבל גם על קתולוס שהוא בן המאה הראשונה, שגם הוא בעצם מדבר רבות על שירי האהבה ההומואים.
נכון, נכון. קתולוס הייתה אהובה שהוא... הוא אהב גברים ונשים שוב, הייתה לו האהובה שהוא קרא לה לסביה, וזה מתוך הערצה לספפו. הוא אפילו תרגם שיר שלה. עכשיו, קתולוס כתב איזשהו שיר על בחור בשם יובנטיוס, וכנראה היו תגובות כאלה ואחרות בחוגים שהוא הסתובב בהם, ואחר כך הוא הגיב על זה בשיר מאוד מאוד קשה במונחים מודרניים. שיר שדרך אגב לא תורגם מעולם עד אמצע המאה ה-20, לכל שפה שהיא.
אתה מדבר על הטקסט הגס שאנחנו לא נקריא במשדר אצלנו בתוכנית. הוא כל כך גס שאני אפילו לא יכול לקרוא אותו, שלא לומר להקריא אותו.
אתה מבין, כשאנחנו נמצאים בתיאטרון ושומעים את אריסטופנס, אתה יודע איזו שפה במונחים מודרניים,
מטונפת.
אני לא יודע מה קרה, שאנשים קשה להם מאוד עם השפה הזאת. אני יודע מה קרה, אני חושב שזה קשור מאוד להשתלטות של השפות על התרבות שלנו, של הדתות על התרבות שלנו, אבל זה כנראה הרבה יותר, זה כנראה הרבה יותר זרם בתקופות ההן מהיום.
וכאשר הוא כותב את הטקסט הזה שלא נקריא, הטקסט המאוד גס שהוא כותב, זה טקסט של כעס על, עליכם, על הדרך בה אתם מקבלים את האהבה שלי?
סוג של לג, סוג של משחק בין, סוג של השתעשעות בין מכרים. זה לא ממש, הוא לא מגיב על זה בצורה כזאת, מפני שהכעס הזה היה רלוונטי בחברה בת ימינו, כן? אבל זה לא בחברה, זה סוג של שעשוע.
אז אולי מילה לסיום, אנחנו נקרא שיר של קתולוס בכל זאת.
בשמחה. אם ירשו לי יובנטיוס לנשק את עיניך דבשיות עוד ועוד, אנשק אותן 300,000 פעמים ולא אסבל עד, גם אם יבול נשיקותינו יהיה צהוב ורב משדות שיבולים יבשות.
שמישהו יכתוב לי שיר כזה פעם. המתרגם שמעון בוזגלו, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
בשמחה.
אנחנו חוזרים אל הדוקטור אפל שלוקח אותנו במסע מיוחד של המנוני הגאווה הגדולים בהיסטוריה. הדוקטור אפל, שלום לך.
היי.
לאן אתה לוקח אותנו עכשיו?
אנחנו כבר מתקרבים להווה, אנחנו כבר נגיע ככה לעשור האחרון, ובאופן מופגן נתעלם לחלוטין מההמנון הגאווה הכי ידוע של העשור, Born This Way של ליידי גאגה, נביט קצת מעבר למיינסטרים. נשמע קצת מה קורה בעולם הפאנק. להקת הפאנק, Against Me, להקה אמריקאית, פועלת כבר כ-20 שנה, מוציאה ב-2014 אלבום קונספט בעצם, בשם Transgender Dysphoria Blues, שעוסק ביציאה של הסולנית, לורה ג'יין גרייס, טרנסג'נדרית, בתהליכי התאמה מגדרית, בחוויות שהיא עברה. אלבום שעוסק בנושאים שהם לפעמים די קשים, די כואבים, עוסק בדברים שאנחנו לא רגילים לשמוע בדרך כלל, בהמנוני גאווה, במוזיקה להט"בית. זה לא מוזיקה כיפית, זה לא מוזיקה שמחה, זה בטח לא דיסקו, מוזיקה עצבנית, כואבת, פועסת, מאוד מרתקת, ומצביעה באמת גם על כך שיצירה להט"בית זה בסופו של דבר משהו הרבה יותר מגוון ועשיר, ועם טווח אומנותי הרבה יותר נרחב באמת, אולי מהרדוקציה הזו לפופ ולדיסקו שלפעמים עושים לה. בתחום המוזיקה, אז נשמע את Against Me עם שיר הנושא מתוך האלבום Transgender Dysphoria Blues מ-2014.
קדימה. Against Me, אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו בספשייל הגאווה שלנו, כאן אצלנו בגם כן תרבות. אנחנו דנו וסיפרנו לכם בשבוע שעבר על שרה חיג'אזי, צעירה מצרית שנכלאה והונתה בכלא המצרי. כל חטאה היה ענפת דגל גאווה בקונצרט של להקת משרו הלילה. אחרי שהשתחררה מבית הכלא היא גלתה לקנדה, ולאחר כשנה כתבה מכתב בו היא אמרה, ניסיתי לשרוד אך כשלתי, ולקחה את חייה בידה. אבל לא תמיד העולם הערבי היה כהן לאהבה הומואית. היו רגעים היסטוריים חשובים בהם שליטים ומשוררים הצעירו עליו בגאון. נמצאת איתנו עכשיו הדוקטור רוויה בורברה, היא סופרת, חוקרת ועורכת בסדרת מכתוב, חוג המתרגמים של מכון ון ליר, מרצה במכללת תורנים. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
שלום וברכה, בוקר מצוין לך ולכל המאזינים, במיוחד מאזיני באוזן קרויה, חברים שלי מתוכנית מיוחדת. אולי אתה תארח אותי עוד פעם ואני אדבר לכם על התוכנית הזו.
בשמחה רבה. זה לא תמיד תודה, היה תודה ככה. גבל.
לא, לא תמיד היה ככה. יצוין שבתקופה העבאסית והאומיית, התופעה הזו הייתה, הפכה מתופעה אינדיבידואלית לתופעה חברתית רחבה מאוד. וכמו שאומרים בערבית, אנס ועל הדין ימולוקיהם. האנשים מאמינים באמונות המלכים שלהם, ומתנהגים כמו המנהיגים שלהם. אז בתקופה העבאסית היה ביטוי נרחב לנטיות מיניות החורגות מהקונסנסוס החברתי, בגלל שהחליפים בעצמם היו כאלה. גם אפשר להגיד שבתקופה האומיית היה אותו דבר. יש לנו את השולט האומי מבית אומיה המפורסם, וליד בן יזיד בן עבד אל-מלק, קוראים לו וליד השני, הוא אחיינו של הישם. אתה יודע, הישם שיש לו ארמון ביריחו, העיפו אותו ממרכז השלטון ביריחו, כי גם הוא היה סוטה ושתיין. אז האחיין שלו, וליד בן יזיד בן עבד אל-מלק, כעלייתו לשלטון נתקלה בהתנגדות רבה בשל המוניטין שיצא לו כמי שחי חיים לא מוסריים, והוא נרצח ב-744. חליפים אלה נתפסו כבעלי סטיות חברתיות.
זאת אומרת שזה תמיד הוגדר כסטייה וכדרך חיים שלא צריך לחיות בה?
כן. כן, אפילו בנו של הרון הרשיד, הרון הרשיד והחליפה העבאסי המפורסם ביותר, אחד מבניו שקוראים לו אל-אמין, היה הומו מוצהר. אמא שלו ניסתה להניא אותו ממעשיו ומנטיותיו, אך הכל היה לשווא. ניסיונותיה של אמו התבטאו בהבאת אלמות יפות, הדומות לגברים, עם שיער קצות ולבוש גברי. זו הייתה תופעה מפורסמת במדינה העבאסית, תופעת אל-גלמן, האלמין, الخصيان, הסריסים, والغلاميات هالموت هالنعروت هالبخورات يتخبصوا كمو جبارين أتا يدعى ما يش بخورات يتخبصوا لجبارين مأخر بين جرشايم شوك هجبارين هميني هياها ندراش بيوتير אבל למרות שאמו הביאה לו אלמות כל כך יפות ודומות לגברים על אמין כמובן צרב להצעות ולשידור של אמא שלו בתוקף
מעניין. אז בואי ברשותך נקרא איזשהו שיר שייתן איזושהי אינדיקציה למאזינות והמאזינים שלנו.
כן, אני רוצה ככה להגיד, להסביר לכם למה הם העדיפו את השירה הזו, למה הם העדיפו את הגברים על פני הנשים. אז אני אספר לך על מישהו, משורר חצרו של אל-חליפה אל-מועז לדין אללה אל-פאטמי, החליפה המועז שבנה אל-קהיר. משורר חצרו היה מאנדלוסיה, קראו לו אבן הני אל-אנדלוסי, והיה כך מין תחרות סמויה בין הנסיך תמים, בנו של אל-חליפה אל-מועז, לבין המשורר אבן הני אל-אנדלוסי, על אחד הבחורים שקראו לו עבדאללה, וחיברו שירה על עבדאללה, שניהם
שירת אהבה. אוקיי, שניהם רבו עליו, נחמד.
רבו עליו, כן, רבו עליו, ואפילו אומרים שהנסיך תמים הרג את, הוא זה שהרג את המשורר לפני שנכנסו לקהיר. אז אלה שאמרו לנזפו באבן הני אל-אנדלוסי, אמרו לו, למה אתה נאהב בבחורים? אז הוא אמר להם בערבית, אני אתחיל בערבית, אחר כך אני אתרגם. لا تلحني يا عاذلي إنني لم تصبني هند ولا زينب لكنني أصبو إلى شادني فيه خصال ثلاثة ترغب لا يرهب الطمس ولا يشتكي الحمل ولا عن ناظري يحجب أزو أمير كاخا أتا همتلونين وهتؤين كلاباي أنت لين علميش أني אני, אין לי עניין, לא בהנד ולא בזיינב. הנד וזיינב אהבותיו של המשורר הערבי. עיניי נשואות לאלם חן. הוא הרי ניחן, ושהוא לא מקבל מחזור, לא נכנס להיריון. כן, אתה צוחק ואני צוחקת.
נו, זו סיבת או לא רעה בכלל. כן, לא נכנס להיריון.
אתה לא שמעת את שלושת הסיבות, הוא לא מקבל מחזור. לא נכנס להיריון, והוא תמיד בהישג יד, הוא תמיד זמין.
על איזה תקופה בזמן, באיזה תקופה בזמן נכתב השיר הזה?
בתקופה הפאטימית, במאה העשירית. תקופה הייתה מדינה פאטימית בצפון אפריקה, זה באותה מאה, במאה העשירית, שלוש מדיניות מוסלמיות, באזור הסהר הפורה בבגדד היו העבאסים, בצפון אפריקה ובמצרים היו הפאטימים, ובדרום מערב אירופה, אנדלוסיה היה בית אומיה. אז אני מדברת על התקופה הזו, והתקופה הזו הייתה תקופת החליפים חיו חיי שעשועים והוללות. כבר הפצת הדת הייתה מאחוריהם, לא לקחו אחריות על המשטר הדתי, הכסף זרם בידי החליפים, והם נתנו כסף לכל המשוררים. אז
הם נתנו את הטון קולו, אבל צריך להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו שבדיוק כמו ביהדות, גם באסלאם יש איסור ברור של מוחמד על הומוסקסואליות.
כן, יש מדרש ככה ששויך ללשונו של הנביא מוחמד, אבל המדרש הזה לא כל כך חד ערכי ומוטל בו ספק, אבל הוא אומר, אלה הנתפסים בשעת מעשה סדום, דינם יהיה הוצאה להורג עד תימותה.
נו, אז מה, הכל ברור,
איך אפשר? כן, גם בנצרות, גם ביהדות, גם באסלאם, זה לא מקובל בכלל, אבל בתקופה העבאסית והאומיית, הייתה חגיגה ברחובות, הייתה תופעה מאוד מאוד מפורסמת.
אולי מילה לסיום ברשותך, עוד שיר אחד יפה שכך נכתב בתקופה היא.
כן, יש מישהו שאומר, אינם הדוניה טעם ומודם וגולם, פאינפתקה הזה פעל הדוניה סלם. מהו העולם אלא אוכל, משקה ועלמך? אם לא תשיג את זה, הפסדת את עולמך.
יפה.
העולם שלך הוא אוכל, משקה ועלם, העלם שלך, עלמך. אם לא תשיג את זה, אם אין לך אוכל ומשקה ועלם, אז הפסדת את עולמך.
הדוקטור ראוי אבורברה, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה, תודה לך ולמאזינים, יום טוב.
והנה הגענו לסיומו של המשדר המיוחד שלנו, משדר הגאווה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. נודה לכל מי שעשו במלאכה, לעורכת אסתי רימון ימיני, למפיקה תמר בנימין ולתמיר צוברי שהיה על הביצוע הטכני. נאמר גם תודה מיוחדת לדוקטור נדב אפל שלקח אותנו במסע של המנונים גדולים בהיסטוריה של המאבק על הטאבי. נאמר גם לכם מאזינות ומאזינים, יום גאווה שמח, היום בערים המרכזיות בישראל יערכו אירועים מיוחדים. תודה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו במשדר הזה.